שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, שושן פורים, חג שמח, היום ה-171 למלחמה. בעזה יש עדיין 134 חטופים, אנחנו נמשיך להזכיר את זה כל עוד הם שם. באולפן, סמי פרץ. חוק הגיוס ההרסני שהממשלה ביקשה להעביר עובר תיקונים, משום שהיועצת המשפטית לממשלה הודיעה שהיא תתקשה להגן עליו בבגץ. מדוע? משום שהיא מזהה שהממשלה רוצה להעביר החלטה על מתווה רק מתוכן, נושא אופי הצהרתי בלבד, וכל תכליתו לקבל ערכה מבגץ, להרוויח זמן בסגה הבלתי נגמרת הזו. הממשלה הזו הרי מתחמקת שוב ושוב מהתמודדות עם הבעיה המרכזית של הפטור לחרדים, הפגיעה החמורה בשוויון, שהיא רק הולכת ומחריפה כתוצאה מזה שלצבא יש צורך בעוד חיילים, וגם עם הבעיות החמורות, לא פחות, של נטל כלכלי אדיר על המשק, על האוכלוסייה שמשרתת. דוקטור עידו באום, שהוא הפרשן המשפטי שלנו, ינתח כאן את הסיטואציה המשפטית, וננסה לאמר יחד איתו, האם הבגץ יציל אותנו הפעם מהחוק הזה. המלחמה שנמשכת כבר 6 חודשים מאיימת גם על ההשקעות הזרות בישראל, ויש כבר עסקאות שנופלות או מתעכבות עקב המצב, חלקן אפילו מסיבות אנטישמיות. כך אומר בן פסטרנק, שהוא מנכ"ל ובעלים של קבוצת חברות ה-IT, אמן. גם חברות ישראליות מעבירות פעילויות אל מעבר לים כדי להקטין סיכונים. משרות שהיו אמורות להיווצר פה בישראל נוצרות בסרביה, בפורטוגל, במקומות אחרים. אנחנו נדבר איתו על ההתפתחות המדהיגה הזו. וכעת, מהפך. האתר רדיט החל לפני כעשור כפלטפורמה שעירכה קהילות של חובבי פורנוגרפיית אונס, גזענים מוצרים, שונא נשים, והיה ידוע כאחת הפינות האפלות של האינטרנט. אבל הוא עבר מהפך, וכיום הוא נחשב לפנינת האינטרנט, מקור אמין לחדשות ובידור למיליוני אנשים, ואחת הפלטפורמות הגדולות האחרונות שנותנות תחושה של אנושיות, ואפילו החל להיסחר בבורסה, כבר מגיע כמעט לשווי של 7 מיליארד דולר. איך קרה מהפך הזה? האם אפשר לעשות את זה בעוד אתרים, בעוד פלטפורמות? דפנה מאור, עורכת החדשות הגלובליות, תסביר. אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי.
פרשן המשפטי שלנו, תשמע, אנחנו מדברים פה בשנה האחרונה המון על הסיפור של היועמ"שית והסיפור של הרפורמה המשפטית, ותמיד אנחנו נתקלים באותו דפוס שהממשלה עושה דברים איומים ונוראים, ואז היא מופתעת שהיועצים המשפטיים בולמים ועוצרים אותה. אז השבוע הבציר הזה כולל חוק גיוס, או שם החוק השתמטות, שנועד להעלות את גיל הפטור משירות צבאי מ-26 ל-35, חוק שבעצם יש עליו ביקורת קשה מכל הכיוונים. לא יודע מי יכול להגן על חוק הזה, היועמ"שית בוודאי לא יכולה להגן עליו, והיא שולחת מכתב לנתניהו, שבו היא אומרת לו, תשמע, אתה מבלף בעצם, אתה רוצה להעביר לבגץ איזשהו מתווה כזה חלול וריק, ושבעצם הוא ריק מתוכן, והוא נושא תוכן הצהרתי בלבד, זה לא יעבור, אני לא אגן על הדבר הזה. אז בעצם היא שולחת אותם לעשות מקצה שיפורים לאותו חוק, ואני מניח שאנחנו נראה ביום יומיים הקרובים את אותו מקצה שיפורים. אני רוצה להבין את הסיטואציה המשפטית של חוק הגיוס, כלומר, עד כמה אנחנו צריכים לשאת עינינו לבגץ וליועצת המשפטית, כדי שהם יוודאו שאנחנו לא נתקלים פה עם איזה חוק נוראי, שאתה יודע, הוא גם יהיה בחייה לדורות.
הנושא הזה הרי עומד בפני בגץ כבר המון שנים, מאז 1997, נכון. בגץ רובינשטיין, בגץ מנהל איזה פינג פונג עם הקואליציות השונות ועם הכנסות השונות, לפעמים על חוקים, לפעמים על כל מיני הצעות, ובעצם היועצת המשפטית לממשלה בסיטואציה הזאת היא סוג של התלך תבוא, בין בגץ לבין הממשלה, בסיטואציה מאוד מאוד לחוצה, כי מה שקרה זה שבקיץ האחרון אנחנו יודעים שבגץ אמר, זהו, נגמרו כל הדחיות, כל האורכות, ואין יותר פטור ודחיית גיוס, ואז הממשלה קיבלה איזושהי החלטה שאומרת, אנחנו נטפל בעניין הזה, ומשאירה בעצם איזשהו וקום משפטי לא כל כך ברור, אבל ממשיכה לתקצב את מוסדות הלימוד התורניים, שבהם לומדים, מה שאנחנו יודעים היום, משהו כמו 56,000 אברכים ובני ישיבות שהם פטורים, או שלכאורה פטורים ודחויי גיוס. עכשיו, בגץ בעצם בדיון האחרון, יש היום 5 עתירות שנמצאות על שולחנו של בגץ, 3 מתוכן אומרות למדינה, תשמעו, אתם צריכים לגייס את האנשים האלה, אין יותר פטור. ועוד 2 עתירות שאומרות, תפסיקו להעביר כסף לישיבות, כי הכסף ניתן רק לישיבות ומוסדות תורניים, שלומדים בהם אנשים שקיבלו פטור כדין, ואין יותר דבר כזה פטור כדין. עכשיו, בגץ כידוע לא רוצה להתעסק בדבר הזה, זה סוגי סוגיה שהיא בעיני בגץ צריכה להיפטר בכנסת ובחקיקה, אבל הוא מנסה לתת את הזמן לממשלה למצוא את הפתרון החוקי, אבל פה השעון מתקתק. ואני חושב שבדיון האחרון שהתקיים בחודש שעבר בבגץ, ראינו שבעיקר הוא מתקתק בצד התקציבי. והשופטים מבינים שמחר בבוקר זה לא שתהיה איזה קריאה מיידית לכל 56,000 האנשים, בואו עכשיו ללשכות הגיוס ותתגייסו. אבל יש בעיה חוקית בהזרמת התקציב, ובעניין הזה יש סיכון שבגץ יוציא צו ביניים, כלומר הוא יעצור את התקציב, יעצור את התקציבים שעוברים למוסדות תורניים, וזה הרבה מאוד, אנחנו מדברים על מאות אם לא אלפי מוסדות תורניים שחיים מהתקציב הזה.
כן, אבל עידו, הזכרת שבעצם הדיון הזה בבגץ מתנהל כבר הפינג פונג הזה משנת 97, רק שכעת הוא מתנהל בנסיבות שונות לחלוטין, אנחנו בעיצומה של מלחמה,
נכון.
כשהצבא איבד כמעט 600 חיילים שנהרגו, למעלה מ-3,000 חיילים שנפצעו, וזה רובם לוחמים, כלומר הצבא ממש זקוק ללוחמים, לא רק שהוא זקוק ללוחמים שנגרעו לו, הוא גם זקוק ללוחמים, כי מה לעשות, המצב הביטחוני חמור יותר, והוא דורש הרבה יותר כוחות בגבולות ובנקודות החיכוך, ואז המדינה עושה כל מיני דברים משמעותיים, היא מעריכה את שירות החובה, והיא מכפילה את שירות המילואים, תקופת המילואים, ודוחה את גיל הפרישה ממילואים, והיא מקדימה את הגיוס של אנשי מכינות, תלמידים במכינות קדם צבאיות וישיבות הסדר וכדומה, ורק דבר אחד היא לא עושה, היא לא מנצלת את הסיטואציה הזו כדי לבוא ולהגיד לחברה החרדית, חברים, נפל דבר. והשאלה אם בגץ בנסיבות המאוד מיוחדות האלה, והיועצת המשפטית לממשלה בנסיבות המאוד מיוחדות האלה, תבוא ותנער את הממשלה ויגידו לה, חברים, מה שהיה לא יהיה יותר.
מה שאתה מתאר זה בדיוק את המתח שבו נמצאת היועצת המשפטית לממשלה בין ממשלה וקואליציה שממש לא רוצה לגייס את החרדים, מהסיבות הפוליטיות של הקוניונקטורות הפוליטיות שהיא נמצאת בה, לבין בגץ שאומר, אם אתם תביאו לי הסדרים שהם לא עומדים בשום קריטריון של שוויון מינימלי, אפשר לסטות משוויון, זאת אומרת, אם יש סיבות טובות שעולות בקנה אחד עם העקרונות שמאפשרים לסטות מזכויות יסוד מהסוג הזה, אז אפשר לעשות סטיות מידתיות, מוסברות, למה שנקרא תלמידים עילויים, דברים כאלה, אבל אי אפשר באופן גורף למצוא פתרונות שבאמצעותם לא יגויסו החרדים באופן כללי, במיוחד לנוכח המצב שאתה
לא, דבר. לא, בעיקר כי אם עד עכשיו דיברנו על שוויון בנטל, שהמשמעות נכון. שלו, אנחנו נושאים בנטל, תצטרפו אלינו, כרגע זה שאנחנו נושאים בנטל ומחמירים את הנטל שאנחנו נושאים בו, ואתם עדיין לא מצטרפים אלינו, זה הרבה יותר גרוע, זה נסיגה.
נכון, אז זהו, שהמצב הולך ומחמיר. עכשיו, אני לא ראיתי את בדיון האחרון לפחות אצל שלושה שופטים של בגת שדנו בזה, וזה אומר רק ההתחלה, כי אם יהיו כאן הכרעות, זה יהיה בהרכבים הרבה יותר גדולים ומורחבים. אני עוד לא ראיתי את הלחץ מצד השופטים למצוא פתרון עכשיו, לגייס את כל בני הישיבות הרגע. אני חושב שהשופטים דווקא מבינים שנוח להם יותר להתעלות בעניין התקציבי, כי שם באמת המצב החוקי, ואפילו היועצת כתבה את זה לבגץ, המצב החוקי הוא שיש קושי להמשיך לתקצב את המוסדות התורניים במצב הנוכחי. ואני חושב שאם אנחנו נראה החלטות מכיוון בגץ שנועדו ללחוץ על הממשלה, זה יבוא דווקא על הטיקט הזה. זאת אומרת, תמצאו פתרון שזהו. בשלב הזה, היועצת המשפטית לממשלה היא זו שצריכה, שעומדת בפרץ מול הניסיונות של הממשלה למצוא פתרונות, וזה מה שקורה ב-24 שעות האחרונות. הממשלה מנסה למצוא פתרונות, כמובן של לדחיית הקץ, וכמה שיותר הצעות שיראו כאילו מגייסים, ובעצם יאפשרו את המשך ההשתמטות.
אז זו השאלה, אתה יודע, אני בזמנו, אני זוכר, כשהיה שופט, תכף אני זכר בשם שלו, השופט, שסיכם עם דרי בזמנו שהוא יפרוש, ושהוא כבר לא יחזור לפוליטיקה, ודקה אחרי זה הוא חזר לפוליטיקה, וחשבתי שבגץ, או בית המשפט, הוא תמים, כאילו, במה שהדרג הפוליטי אומר לו, אפשר לעבוד עליו, והשאלה אם אפשר לעבוד עליו גם במקרה הזה.
אני מאוד מקווה שלא, זאת אומרת, נדמה לי שפה יש לך יועצת משפטית לממשלה שלא מוכנה לקנות את הבלופים האלה, ואני חושב שגם בג"ץ כבר היה בסיבוב שבו אמרו לו, תשמע, אנחנו נקבע מכסות, אי אפשר לעשות זה מהרגע להרגע, זה יהיה משהו אינקרמנטלי, והשינוי לאורך זמן יכול להיות השינוי, נדמה לי שכבר אי אפשר למכור את הדבר הזה, ולכן באמת כשהיועצת מגיבה עכשיו, להצעה שהונחה על שולחן הממשלה, ושהיא כבר לא תהיה ההצעה שתגיע מחר לשולחן הזה, אז היא אומרת להם, זה לא מספיק שתגידו לי מכסות, ואיזשהו הם פיקוחים עתידיים בלי מספרים קונקרטיים, אני רוצה לראות מה המספרים, ואיך זה גדל, ואיך מיישמים את זה, איך מוציאים את הדבר הזה לפועל, אחרת אני מתבזה בבגץ, ואנחנו לא נוכל להגן על זה. נדמה לי ש... יש סיכוי שבעת הזו ההצעה שתהיה, היא תהיה הצעה הרבה יותר קונקרטית עם תוצאות אופרטיביות, או שלא יהיה פתרון, או שזה לא יעמוד במבחן בגץ.
כן, זהו, אבל אני תמיד חושב שעובדים על בגץ, ובגץ ככה קל לעבוד עליו, ובגלל זה הזכרתי באמת במקרה הזה של דרי, מי שהשופט שבזמנו חתום על עסקת הטיעון שלו, השופט שמואל הרבסט, נכון. אז הוא אמר על דרי, שהוא איש ציבור מזה שנים רבות, הוא מדיר עצמו מרצון מעיסוק בצורכי ציבור, שיקוליו הרחבים אינם פרוסים בפנייך, נדמה לי כי תולדות חייו מלמדים שהוא ראה ביותו נבחר ציבור וייעוד ודרך חיים, וכעת הרי הוא שהוא מוותר על כך וזאת מרצונו. כלומר הוא קיבל את זה שהוא פורש מהפוליטיקה ואת הסוף אנחנו יודעים, הוא לא פרש, לא רק שהוא לא פרש, הוא גם ניסה להביא לביטול עילת הסבירות, זה הביא לביטול עילת סבירות ואת כל הסוף כבר דיברנו עליו אין ספור פעמים. שוב, לי יש ממש ממש תקווה גדולה שלא יצליחו לעבוד עליהם הפעם, כי די ברור שהממשלה הזו רוצה לעבוד על בגד, רוצה לעבוד על הציבור, רוצה לעבוד על השותפים הקואליציוניים החדשים שלה, לאלן בני גנץ, והשאלה אם אפשר לעבוד על כולם כל הזמן.
לפעמים כן, זה באמת תלוי ברצון של הגורמים שמלווים את הנושא הזה, וזה חייב להיות גם בצהל וגם במערכת המשפטית שמפקחת על ההוצאה לפועל של ההסדרים שיהיו. היו שנים שבהם היה פיקוח הרבה מאוד, הרבה יותר אינטנסיבי ממה שאנחנו יכולים לדמיין על האופן שבו מועברות התמיכות ועל השמות של כל אחד מהאנשים שלכאורה פטורים או דחויי גיוס. עברו הרבה שנים מאז שזה היה, זה היה המצב, גם האנשים שהתעסקו בזה במשרד המשפטים כבר הלכו לעולמם. יכול להיות שהרגע הזה זה הרגע שבו תבוא יועצת משפטית לממשלה ותגיד, אני רוצה גם מנגנון שמאפשר פיקוח, ואז בג"ץ יכול לעמוד גם מאחוריה ולתת לה את הגיבוי הזה, כי בג"ץ עצמו הוא לא גורם מפקח, הוא הגורם שאליו יבואו אולי בעוד שנה או שנתיים, ויגידו, הנה תראו איך עובדים עליכם עם ההסדרים האלה. אני משער כמוך, מה שנעשה היום בקואליציה זה ניסיון למצוא את אותו הסדר שיראה לנו כאילו ההסדר של התחלת גיוס החרדים, אבל בעצם יאפשר כל מיני
ישראבלופים
והתחמקויות כאלה שאתה מדבר עליהם.
כן, טוב, המשימה ישראבלוף שיעבור את בגץ ויעריך את חייה של הממשלה עוד קצת. דוקטור עידו באום, תודה רבה.
תודה סמי.
שלום לבן פסטרנק.
שלום, שלום.
מנכ״ל ובעלים של קבוצת אמן, קבוצה שמעסיקה 2,500 עובדים בארץ ועוד 1,500 בעולם, עוסקת ב-IT, בסייבר, בהבטחת מידע, דיגיטל, הרבה מאוד תחומים. ואנחנו רוצים לדבר על מה שקרה פה לשותפים עסקיים, למשקיעים בתקופה הזו מאז השבעה באוקטובר. אתה עומד בקשר עם הרבה מאוד גופים, אתה מכיר ושומע. ממה שאני מבין, אתה מדבר על ירידה או פגיעה בחלק מהעסקאות שתוכננו, ובעצם בוטלו בגלל המלחמה.
אכן כך. תראה, בחלק מהמקומות פשוט הגיע המצב לכדי השבתה שלמה של ארגונים, הרבה פעמים לתחום ההייטק והסטארט-אפים, שפשוט חלק גדול מאנשיהם, שהם אנשים צעירים, גויסו החל מהשביעי לאוקטובר למשך חודשים רבים, וכמובן לא ניתן לבצע את הפרויקט של עצמו, גם אם יש את כל המימון, בלי שום קשר לכסף או לתקציבים, פשוט אי אפשר לעמוד בלוח הזמנים שתוכנן מלכתחילה. וזה כמובן דבר מאוד גרוע בסטארט-אפים, כאשר בחלק מהגופים אמן נותנת שירותים לאותם גופים, בבת אחת האנשים גויסו, כמובן אי אפשר להחליף אותו מהיום למחר, כך דוממו מנוע.
אבל זה הביא לביטול של פרויקטים, או לאיזו הזדהות של הלקוחות שאומרים, בסדר, אנחנו מבינים שהמצב הוא קיצוני ויוצא דופן, נחכה קצת.
אז כמדינת ייצוא, ואנחנו מדינת ייצוא, בטח של הייטק וטכנולוגיה, חלק גדול מהלקוחות לא נמצאים בישראל. אז ההבנה הזאת והסימפתיה, הסולידריות הזאת, אם תרצה, שבאמת יפיינה חלק גדול מהגופים הישראלים, אם הם היעד הסופי, אם הם הלקוח, אז כמובן היה אותה סולידריות, והרבה פעמים גם אצלהם גויסו רבים, וכמובן ההבנה הזאת הייתה הרבה יותר קלה. גם בחלק מהמקרים יש קושי אמיתי.
אתה יודע להצביע אבל על עסקאות ספציפיות שבוטלו כתוצאה מהמצב? תן לנו כמה דוגמאות אולי.
החל מהקמת מוצר מסוים שהחליטו, אני יוכל לומר רק שזה בעולמות האשראי, לקוח היה צריך לקבל את הפתרון בלוח זמנים מסוים, לא הגיעו, לא נגיע בלוח הזמנים הזה, ולכן כרגע זה נדחה. אז הודעה חדשה, אני מעריך שההודעה החדשה הזאת, אם בכלל תגיע, אז תגיע במבנה אחר.
כן, עכשיו מה לגבי, אתה יודע, אנחנו שומעים בכל העולם על עלייה מאוד חדה באנטישמיות, יש דוח של הסוכנות היהודית נדמה לי, שראיתי של עלייה של מאות אחוזים באירועים האנטישמיים, אתה יכול להגיד שדברים שבוטלו, שנדחו, קשורים לסיבה הזו?
אף פעם לא יגידו לך שזה הגיע כתוצאה מאנטישמיות כמובן. אבל, ואני גם רוצה להגיד שאני מבין, אבל למה אני מבין? לא מתוך האנטישמיות כמובן. אם אני היום מוכר מערכת מרכזית, והיינו בתהליך מאוד מאוד, גוף גדול מאוד אמריקאי, בעסקה מאוד גדולה, שאנחנו היינו ב-Best and Final, כבר הודיעו לנו למעשה שאנחנו נבחרנו כחלק מההתמחרות הסופית, בפרויקט מאוד מאוד גדול בתחום ה-Knowledge Management, ופתאום שבוע אחרי הודיעו לנו שבחרו את השני. דבר שמאוד מאוד משונה, לא הצלחנו להבין למרות ששאלנו שאלות, ואף פעם לא קיבלנו תשובה מלאה, ולא, ואפילו לא מובנת, גם לא להם, כיצד פתאום הוחלט אחרת. אבל אני לא חושב שזה הגיע דווקא, או שלי ישים את האצבע, אם זה הגיע כתוצאה מאיזשהו קרבה או העדה לצד הפלסטיני לעומת הצד הישראלי. אבל אני כן יכול להבין שאם היום צריכים לבחור מערכת כל כך מרכזית לגוף כל כך גדול, ומרכז הפיתוח שלו נמצא במקום שהוא במעטה לוחמה, לחמה, לא משנה איך תקרא לזה, לא כל כך מהר קופץ לעגלה. אם אני הייתי היום צריך להחליט, וכך אני מציע לכל אחד מהשומעים, לשאול את עצמו, אם עכשיו הוא צריך להחליט על מערכת מרכזית שמגיעה להחליף מערכת אחרת אצלו בבית, ומרכז הפיתוח נמצא בקייב, ולמרות העדה מאוד חדה לצד האוקראיני, אין שם אנטישמיות אצלנו כלפי האוקראינים כמובן.
כן, לא, הנקודה ברורה, אבל אתה יודע מה, אולי דווקא נעזוב רגע את הצד האנטישמי, כי בסך הכל אנחנו רואים שגם חברות ישראליות מעדיפות בתקופות כאלה לפזר סיכונים. מטבע הדברים, זה קשור לעובדה שהמשקיעים נכון. שלהם נמצאים בחול, הלקוחות שלהם נמצאים בחול, כלומר כל המגרש משחקים שלהם הוא בחול, אז במובנים מסוימים, טבעי שתפזר סיכונים ותעביר פעילויות לחול. אתה יכול לתת לנו מספרים על האחוזים, אחוזי הגידול של העברת פעילויות לחול?
אני בהחלט יכול להגיד על פעילות האופשור שלנו. יש לנו פעילות אופשור יחסית גדולה, בשלוש מרכבים שונים, בפורטוגל, בפולין ובסרביה. ואם עד לפני המלחמה, היא גם בזמן הקורונה, אבל בזמן... פחות יותר הקמנו אותם במהלך הקורונה, אם אחרי הקורונה זה גדלו מאוד מאוד, ההתעצמות מיד לאחר השביעי לאוקטובר קפצה בלפחות 30%.
ההתעניינות או הפעילות הממשית של העברת פעילות לחול?
גיוס עובדים שלנו במבנה אופשור במקום בישראל. כיוון שלא יכלו להסתמך על העובדים הישראלים.
לאן מעבירים אותם? לאיזה מקומות? או איפה עושים את האופשור?
סרביה, פולין ופורטוגל. אני חייב להגיד שסרביה ופולין, גם פורטוגל, מאוד התחזקו. אלה שלושת האתרי האופשור שאמן אמן מרכב את הכוח אצלהם.
מה זה אומר? כמה עובדים כבר גייסתם מאז נגיד השבעה באוקטובר במקומות האלה?
עד לפני, אני חייב, עד הראשון לחודש שזה, לא יודע מה קרה בחודש הזה עוד, אבל זה, אנחנו כבר לקראת סופו, אז אני מתארת לי שזה רק גדל, היו למעלה מ-70.
ואלה מקומות עבודה שאלמלא השבעה באוקטובר היו קמים פה בישראל?
חד משמעי, לפחות 90%, בסדר?
כן. תן לי עוד איזה מספר, זה מקומות עבודה שמה השכר הממוצע בהן, סדר גודל?
המתכנתים ואנשי דאב-אופס ואנשי פיתוח, אנשי סייבר, אנשי בי-איי, אנליטיקה. מספרים מאוד גבוהים, בישראל הם יותר גבוהים כמובן משם, חוץ מאשר איבוד המשרות לצורך העניין באמת לפעילות אופשור, אז כמובן שיש לזה גם, אתה יודע, הרבה עובדים עם אופשור גם בגלל רמת תמחור שהיא יותר נוחה.
נגיד שזה 70 עובדים ברמת שכר ממוצעת של 30 אלף שקל, סדר גודל לפחות.
לפחות.
כן, טוב, אז באמת אובדן.
סכומים גבוהים וזה רק הולך ומתעצם, גם לנו יש קוד. הדרישות הן דרישות יותר רבות, אבל גם, אתה יודע, גם שם יש צורך באנשי טכנולוגיה מהסיבות הברורות שהעולם הופך להיות יותר ויותר טכנולוגי, אז לא כל כך קל למצוא גם בסרבר.
ברור, ברור, יש גם היבטים של, באמת, של כוח אדם, שגם המחיר שלו הוא גבוה, וגם בכלל מחסור באיזושהי תקופות. אבל אני רוצה לשאול אותך, אוקיי, אז במבט קדימה, כשאתה מנסה לסרטט את תמונת החודשים הקרובים, בהינתן שיש עדיין הרבה מאוד אי-וודאות סביב המלחמה, סביב גבול הצפון, סביב מתי זה ייגמר וכולי, איך זה ייראה?
האי-וודאות, כמו שאתה יודע, הורגת עסקים. אז האי-וודאות, ככל שהיא תגדל יותר, ארגונים יסוסו פחות להשקעות. זה כהגדרה, אנחנו רואים את זה ככל שזמן אי-הוודאות גדל, והטווחי זמן גדלים, אנחנו רואים יותר ויותר ארגונים דוחים, לעתים מבטלים את תוכניות העבודה שלהם. בלי כל קשר למה שיהיה, רק בגלל אי-וודאות הזאת. ארגונים באי-וודאות קודם כל סוגרים עדפים, וזה מה שאנחנו רואים גם כאן. ולכן ההתעצמות תהיה פחות להתבסס על כוח אדם מקומי, ויותר על משהו שיותר יציב, הוא כוח אדם באופשור. מן הסתם, כוח אדם באופשור הוא יותר יציב היום ממה שקורה כאן.
כן.
ועכשיו מקבלים תווי גיוס שניים, ואתה שומע על לא מעט כאלה, וגם אצלנו כמובן במשרדים, בעיקר על כוח אדם צעיר, ואנחנו בתחום ההייטק, אנשים בעיקר הם בגילאי המילואים, ואנחנו רואים קורה את זה כל הזמן, זה ילך ויעצים.
כן, וצריך להגיד עוד דבר לסיום, שמקום עבודה שאתה מקים באיזשהו אופשור, מקום אחר, לעולם לא יגיע לישראל, נכון? מוקם שם, אז הוא מוקם שם.
כן, כבר כל הידע.
כן. לא, לא רק הידע, גם יש כל מיני יתרונות של שכר, של עלויות.
בדיוק.
כן, למרות שההייטק עושה כל גמיש, אתה יודע, לנייד יחידות ומחלקות ופעילויות ממקום למקום.
אבל אין צורך, לא יהיה צורך כבר, בדיוק, לא יהיה רציונל לזה.
כן, טוב. מצב העסקים שלכם בתקופה הזו, בשורה התחתונה?
בסך הכל, בגלל הגמישות הזאת של אופשור וכאן, ושיש לנו את המרכזים האלה, אז הקבוצות הגדולות, בעולם הופך להיות יותר ויותר טכנולוגי. אגב, אנחנו רואים ארגונים ישראלים משקיעים בטכנולוגיה, גם היום. דווקא אולי בגלל כדאי להוריד עלויות תפעול, וכדי לעשות אוטומיזציה יותר רבה, ודרך זה פחות משרות אחרות, כזמן כדי להגיע לעולם דיגיטלי יותר, ולהעצים את עצמם אל מול הלקוחות. אז אנחנו רואים המשך השקעות, בעיקר בארגוני האנטרפרייז שבו אמן פועלת. אז אני חייב להגיד שהיציבות די נשמרת.
טוב, אז הנה, אז מה אתה מתלונן? קצת אי-וודאות, קצת פה, קצת שם, אבל היציבות נשמרת. אז בסך הכל, כמו שאומרים, אתה יודע, המדינה במצב לא משהו, ואני בסדר. בן פסטרנק, תודה רבה.
תודה לך.
שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת החדשות הגלובליות. קראתי סיפור שאתם תרגמתם, סיפור של הניו יורק טיימס, שהאמת מאוד מאוד הפתיע אותי, על אתר אינטרנט בשם רדיט, שבעצם הרבה מאוד שנים היה אתר, איך נקרא לו, מתונף או ירח, פעילויות ותכנים מתונפים, תכף את תארים מה בדיוק, אבל שהצליח לעשות מהפך יוצא דופן, ואני רוצה שתספרי את סיפורו.
רדיט זה סוג של, אפשר לקרוא לזה, זה קצת מזכיר את האינטרנט של פעם, שהיו פורומים.
תפוז כאלה, כן.
כן, כשאתה זוכר, כשאנחנו הקשישים זוכרים את הדוטקום הראשון, שבעצם היו פורומים, אנשים היו מתכתבים, זה היה הרשתות החברתיות הראשונות, נכון, שלא קראו לזה ככה.
נכון.
אז רדיט קצת דומה לזה. ומה שהיה שם זה, שבעצם כל מי שרצה, פתח איזושהי קהילה, לפי איזשהו נושא שהוא רוצה. והדיונים שם היו חופשיים ופתוחים. עכשיו, זה דבר נהדר מצד אחד, אתה יודע, כולם מדברים על חופש הביטוי וכו'. מצד שני, יש לך אנשים שלא תמיד הכוונות שלהם טובות, הם פותחים פורום להם. בוא נגיד דברים שהם כבר פליליים, פדופיליה. אז זה חד וחלק, אתה יודע, מה שפלילי ברור שצריך לעצור אותו. אבל מה אם הם מפיצים למשל חומרים על הנאצים וגזענות, או מספרים אחד לשני כל מיני דברים, נגיד פורנוגרפיה, ודברים קשים, פורנוגרפיה שלא ברצון. עכשיו, הם לא מביאים את החומרים עצמם, אלא רק מדברים על זה. ובקיצור, זה היה, השם של רדיט היה של טרולים, של קיצוניים, של סוכני כאוס, ממש ביב שופכים כזה.
כלומר, לצד פורומים, נגיד סופר, נקרא לזה לגיטימיים, או בעלי ערך, נגיד, אני לא יודע מה, אני ואת בטח היינו נכנסים לפורום של פציעות ספורט. אז לצד זה היו דברים, פורומים מטונפים כאלה, או בעייתיים, עד כדי פלילים, ואלה התקיימו לצד אלה בשלום?
כן, אני חושבת שהכמויות של הפורומים היו פשוט אינסופיות כמעט. אתה יודע, שאלתי את הבן שלי, את מה, אתה גולש ברדיט? אמר לי, אל תדאגי, אני רק בפורומים של סטאר וורז וחתלתולים. שזה סבבה, אפשר ללמוד מזה, יש גם על מדע, יש פורום שעוסק, קוראים לזה סאב רדיט. כל יום מעלים משהו שלא, איזשהו פריט מידע, מעניין שלא ידעת עליו שום דבר. אנשים גם יכולים לשאול שאלות שם, תקשיב, יש אנשים שמתמחים בתעשיית הרכב הישראלית, זאת אומרת, הם חובבים, שאתה לא ידעת אפילו שיש, אבל הייתה פעם כזאת תעשייה, אוטוקארס, שיצרו את הסוסיטה, ואנשים מדברים שם על מכוניות שכבר לא קיימות, ויש אנשים בעלי מומחיות בזה שמכירים, שהם מייעצים להם ועוזרים להם, ונגיד משחזרים מכוניות. זה כל מאוד חיובי בסך הכל יכול להיות.
כן, וצריך להגיד שבעצם המוטיבציה הייתה, כמו שאנחנו יודעים, הרבה מאוד מקומות ברשתות חברתיות, בכלל ברשת, זה ככל שאתה עושה דברים שהם יותר פייק ניוז, ופורנו, ותכנים בעייתיים ואלימים וגזענים ומסיתים, ושנאה, זה מביא לך יותר טראפיק, האלגוריתמים מעודדים את זה וכו', אבל אז רדיט עושה תפנית. מה גורם לה לעשות את התפנית הזו?
מה שקרה זה שבעצם החברה החליטה ללכת אחורה, לקחת צעד אחורה, בגלל שא' זה פוגע בפרסום. אנחנו ראינו מה שקרה בטוויטר היום, אקס, כשאילון מאסק השתלט עליה, קנה את החברה, ובעצם אמר, הכל הולך, תפוס ככל יכולתך. המפרסמים ברחו, אי אפשר להתפרנס ככה. זו רציונליזציה עסקית, כן? זה לא משהו מוסרי בהכרח. אבל ברגע שהם ניסו לנקות את הפורומים, אז כמובן ספגו ביקורת מהגולשים ומשוחרי לכאורה חופש הדיבור. והם הצליחו לעשות את זה בצורה מאוד מוצלחת, לפחות לפי התוצאות. מה שהם אמרו זה, אנחנו לא שופטים, אנחנו לא פה להגיד כן ימין, לא ימין, כן שמאל, לא שמאל. מה שפוגע, שיש בו אלימות, שהמשתתפים בפורומים נפגעים ממנו, אנחנו נעצור אותו. עכשיו, מה זה לא נעצור? לא נסמן בן אדם אחד, שניים, פוסט. הם התייחסו באופן כללי לכל הקהילה, ופשוט הורידו אלפי קהילות כאלה.
כלומר, אם אני מקים קהילה שם, אני לא יודע מה, אני שונא את X או Y או Z, קהילה מסוימת, אז הם אומרים, אצלנו לא יהיה כזה דבר.
זה מה שקרה. וזה לא הצליח להם בקלות. אני זוכרת שאלן פאו, שנכנסה לתפקיד המנכ״ל, ספגה את הרפש הזה שהיה באתר, היא ספגה.
צנזורה וגניזה ופגיעה בחופש הביטוי וכל הטענות האלה הופנו כלפיה.
הרבה יותר גרוע מזה, מכיוון שזו הייתה אישה בעולם שהוא יחסית גברי וטכנולוגי וכולי, היא ממש ממש הוכפשה וזה היא פשוט עזבה. זאת אומרת, הדירקטוריון הדיח אותה והחליף אותה. מי שחזר ולקח את המושכות, היה אחד המייסדים, סטיב הופמן, וב-2015 הוא פשוט הצליח להעלות מדרגה את המהלך הזה. יש פירוט בניו יורק טיימס של הצעדים שהם עשו, הם סימנו את המקום, את הקהילה, לא את הגולשים ספציפיים. לא תנח... אם אתה רוצה ללכת לגלוש בפורום של חטלטולים ו... ולא להטריד אנשים, אז אתה יכול להמשיך להיות ברדיט, אין סיבה שלא תשתמש.
אבל איך הם עשו את זה? הם פשוט ישבו על הפורומים האלה ומחקו אחד אחד, או שיצרו איזשהו אלגוריתם שיודע לזהות דברים שהם לא רוצים ש... שיהיו שם, ופשוט מוחק אותם.
אז מה שקורה זה שהשתמשו פשוט במשאבים שהיו להם, שזה בעצם הגולשים שלהם. מכיוון שזה אתר שזכה להרבה מאוד הצלחה והרבה להט, ואנשים מאוד מאוד נאמנים, היו כבר בעצם מודרטורים ומפקחים מתנדבים. זאת אומרת, אנשים שהם המומחים בפורום, או אנשים שיש להם איזשהו עניין שהפורום יהיה ידידותי ולא מזיק, והם בעצם היו העובדים שלהם, עובדי הניקיון שלהם. אז הם פנו עליהם, הם נתנו להם ככה, הם נתנו להם קודם כל כלי תוכנה, שיכולים לעשות פיקוח באופן אוטומטי, אני מניחה שזה לזהות מושגים ולאותת להם מה לעשות, והם אפשרו להם גם לקבוע כללים לפורומים שלהם, זאת אומרת יש כללי בסיס לכל רוחב רדיט, ואז בקהילות ספציפיות, תשמע, אם אתה בפורום בקבוצת חובבי ציפורים בפייסבוק למשל, יש המון כאלה. בפורום אחד מותר לך להעלות כמה תמונות שאתה רוצה, בפורום אחר רק אחת ביום או כל 3 שעות, וחס וחלילה לא תמונה של גוזלים וכן. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני פותח את הקבוצה הזו, או אני מנהל את הקבוצה הזו ויש לי דרישות, ויכולות להיות אפילו נורא שרירותיות, אבל אנשים שנכנסים צריכים לעמוד בהם. כמובן יש התנגדות, זאת אומרת, אפילו, איך לקרוא לזה, העצמה של המפקחים האלה עשתה להם איזה שהם בעיות, כשהם עשו צעדים אחרים שלא היו פופולריים, אבל בסך הכל הם הצליחו לייצר משהו שהוא אפשר להגיד קהילתי.
זה די מדהים, דפנה, כי את יודעת, שנינו עורכים הרבה מאוד שנים, ואנחנו יודעים שבסדר, לך יש את השיקול דעת שלך, לי יש את השיקול דעת שלי, אבל יכול להיות איזה פער בשיקול הדעת, כלומר, יכול להיות שמשהו שבעינייך הוא לא ראוי, אני אגיד, טוב, מבחינתי הוא גבולי, אז איך אתה מסמן את הגבולות שמאפשרים בסופו של דבר לפלטפורמה להישאר נקייה?
כללים משותפים, כללים עקרוניים, כמו למשל, אנחנו לא שואלים איזו שאלה של מוסר, אלא שאלה של התנהגות. זאת אומרת, נגיד, אתה עוקף מישהו בתור, ומי שעקפת אותו נותן לך אגרוף בפרצוף, כי אתה לא היית בסדר, אתה עקפת אותו בתור, אבל ההתנהגות שלו היא לא קבילה, לא משנה מה עשית. אז זה בעצם היו העקרונות שהם עשו. לא לנסות, אתה יודע, כמו שהיה את כל הוויכוח הזה, כן לחסום את טראמפ, לא לחסום את טראמפ, הרי פייסבוק דנו בזה, ואז זה פלפולים, האם בסופו של דבר מדובר, האם הסביבה שאנשים גולשים בה היא בטוחה, שלא פוגעת בהם, וכמובן כל הדברים שכבר גובלים בלהיות לא חוקיים, הסתה לגזענות למשל, אני מניחה שזה משהו שהם לא רוצים שיהיה שם.
אבל דווקא יש פה עוד איזה עניין, כי אני מנסה לחשוב, אתה יודעת, יש מה שנקרא מיתוג, וברגע שאתה ממותג כאתר שיש בו תכנים מסוג מסוים, גם אם הצלחת לנקות אותם, זה עדיין נדבק אליך, כלומר, אתה צריך גם לנקות לא רק את האתר, אלא גם את שמך, את המותג שלך. איך עושים כזה דבר?
אז תראה, אני חושבת שזה היה תהליך די ארוך, ובסופו של דבר הנאמנות של המשתמשים גברה בעקבות זאת. כנראה שלרוב המשתמשים, כמו בעולם האמיתי, אנחנו יודעים שהרוב שבאמצע, 70% שבאמצע, הם לא קיצוניים, הם לא רוצים שיתקפו אותם, הם לא רוצים להתקוף אנשים, הם רוצים סך הכל סביבה בטוחה ונעימה, אבל
אגב, יכול להיות שגם רדיט הציע להם, לאותם אנשים שבעצם עושים את העריכה ואת הפיקוח הזה, היא הציע להם בעצם משימה מאוד משמעותית וערכית. בואו תהיו שותפים למבצע ניקיון. כלומר, זה דבר שיש לו ערך.
כן, אני חושבת שזו התחושה שאתם מועילים. בואו תהיו חלק מאיתנו ולאנשים. תראה, אני חושבת באמת שבסופו של דבר, הסוגיה של שימוש במקומות כאלה, כמו בטוויטר, היא שאלה של שימושיות. תראה, טוויטר היה המון שנים, לא הפורום הכי נקי בעולם לגלוש בו, אבל יכולת להוציא ממנו המון תועלת בחיפוש אחר מידע. היו לך המון אקדמיים והמון פרופסורים והמון אנשים בעלי מומחיות, לא רק אקדמיים, בכל מיני תחומים, שיכולת לעזור בהם שם. עכשיו, מרגע שזה נפתח כאמור לתפוס ככל יכולתך, אין אימוץ של המשתמשים, אין לך יכולת לדעת אם הבן אדם שגולש שילם על הוויה כחול שלו, או שהוא קיבל אותו בצדק. והתוצאה היא, ועל זה מעידים הרבה אנשים שהשתמשו, אני אומר טוויטר ספציפית, בתור כלי למציאת דברים, תשמע, אנחנו עיתונאים, טוויטר היה לי כלי ממש חשוב למצוא דברים שקשורים לכלכלה, כן, ובנקים מרכזיים וזה, וזה ממש ממש איבד את זה. אתה, כשאתה לא יכול למצוא את הפנינים בערימת הזבל, אז אתה אומר, עזוב, אני אלך כבר למקום שיש בו קצת יותר נקי, פחות זבל ויותר פנינים, וזה מה שבעצם קרה ברדיט. עכשיו, זה ברמה כזו, שיש אנשים שעושים חיפוש בגוגל, הם מוסיפים רדיט. בוא נראה מה לפורומים הרלוונטיים ברדיט. דרך אגב, זה לא אומר שרדיט היא תלית שכולה תחלת, וגם הפורומים הידעניים, כמו אנחנו יודעים, פורומים של השקעה במניות, שבשנים האחרונות, ממש הריצו מניות של חברות שאין להם מודל כלכלי משובח, ועשו איזושהי, סייעו לפמפם את המניה של המניות בשווקים, זה גם קורה עכשיו. אז השאלה המעניינת היא, האם העלייה של מניית רדיט, שהומפקה בשבוע שעבר בהצלחה רבה.
כן, שזה בעצם הדבר היפה, כי החברה עדיין לא מרוויחה כסף, אפילו ב-2023 היא הפסידה משהו כמו 90 מיליון דולר, היא הצליחה להנפיק בשווי של כמה? 6 ומשהו מיליארד דולר?
כן.
וכבר השווי שלה ממנו. קצת עלה, כן.
ואתה, עכשיו, אני חייבת להגיד שאני נורא מופתעת ששואלים את עכשיו, רגע, איך החברה הצליחה להנפיק ועוד בשווי גבוה, למרות שהיא לא רווחית. זה מצחיק קצת, כי רוב חברות הטכנולוגיה הענקיות היום, שיצאו להנפקה, הן היו חברות מפסידות, פייסבוק וגוגל ואמזון בכלל, הייתה בבורסה ושנים, על שנים הפסידה כסף. הפסד או רווח זה לא האינדיקטור האם חברה כדאי להשקיע בה או לא כדאי להשקיע בה, אלא הפוטנציאל שלה להיות רווחית יום אחד ולהגדיל את הרווח שלה, שזה משהו שקצת, זה יפה, שאנשים שכחו את זה, זה אומר שהתרגלו לקבל חברות שהן כן רווחיות גם, אבל הפייסבוק בתשקיף שלה, הנפקה שלה, היא הזהירה, שיכול להיות ששנים רבות היא לא תהיה רווחית. ולכן זה לכשעצמו לא אינדיקציה, מה שכן, מאוד מאוד קשה להתחרות, אפילו לרדיט, האהובה נגיד, בענקיות הפרסום, כמו פייסבוק וגוגל, כי הן די שולטות בשוק.
כן, טוב, אבל לפחות למדנו שאפשר לנקות גם ברשת, אולי זה מרוץ כזה, זה לנקות את העולם עם התתי אחד, אבל מסתבר שזה אפשרי. דפנה מאור, תודה רבה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, תודה לאברי רוזנצבי ומאיה בניסן שעורכים אותנו, ניפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.